مرحبا الرحيم بعد حلاتها رخص حنوكا جوا متاي مشانا أحرش اني منا بيت المقدش بيت شيني شلتا مرخوش يابان عن عام اسرائيل ومتم ملح مقدونيا وزي ملح يابان كانوا أربعة قليوات بعض الاثنين عربين قالوت بابل قالوت مداي قالوت يابان قالوت ادوم يابان شرطة على اسرائيل هي لهم تربوت انشيم حطائين تربوت شل مسحك الدوريجي كالدرسات مش هتم رؤيهم اليوم ده تربوت شل لهم ما يش لهم دات يش لهم تورا يش لهم مسحكين شزي معسكين من التسيخة شل لهم ורצו שכל אלה האומות שנכבשו תחת ידיהם שילכו בעקבותיהם. הם שרתו בכל ארצות המזרח התיכון. אלפים ורבבות נפלו תחת ידיהם, כבשו אותם בעוצמה גדולה. והנה שמו עיניהם על ארץ ישראל. משלם מס, משלמים מס. הבעיה שהם לא הסתפקו במס כספי, הם רצו להעביר את ישראל על הדת שלהם. היה בעיניהם קוץ בעיניים שלהם תורת ישראל, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מגמה גדולה, שנאה לדת, שנאה לתורה, וזהו שרצו לבצע זממם להשכיח את התורה מעם ישראל. אבל תחילה התחילו בשלושה יסודות של התורה. יסודות התורה שלנו, שמירת השבת. מי שמחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבריו. זה הלכה מפורשת, כך פסק גם הרמב״ם בסוף הלכות שבת, שחילול שבת זה לא כמו שאר עבירות. שאר עבירות כפי שחטא ישראל הוא, אבל משמחלל שבת לפרהסיה דינו כגוי לכל דבריו. אם נוגע ביין זה יין נסך, אסור לשתות את היין כמו גוי. לכן דבר יסודי מאוד בעיני שמירת התורה. דבר שני, חוץ מזה גם כן, האמונה, קשר של האמונה. על ידי מה? על ידי עליך ברית תכרות. עושים ברית מילה. אות היא ביני וביניכם. גם בשבת נאמר אות היא ביני וביניכם, וגם במצוות מילה. ומלתם את מסע עונתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. את האותות האלה, הם רצו שעליהם מופתים שיהיה עליהם, ורצו לבטל אותם. יהודי שעשה ברית מילה, אחד דתו להמית. הורגים אותו עם הילד. ככה עשו חוק. מי שישמור את השבת, אחד דתו להמית. ואחר כך גם, כן? בטלו את המועדים של ישראל. פסח, סוכות, כיפור. אין פסח, אין כל הדברים האלה. איך יבטלו את הדברים האלה? שורש. החגים תלוי בראש חודש. מתי יהיה ראש חודש? 15 לחודש חג הסוכות, 10 לחודש יום הכיפורים, 15 לחודש חג הפסח. אם אין ראש חודש, מאיפה יודעים מתי זה החגים? רצו לבטל ראשי חודשים. הסנהדרין באותו הזמן היו סנהדרין, בית המקדש היה בנוי והיה שם לשכת הגזית קוראים אותה, שישבו שם הסנהדרין 71 חכמים, והם היו פוסקים, כי מציאות יוצא תורה דבר השם מירושלים, היו פוסקים מתי זה ראש חודש, ועד פי זה קובעים את המועדים. אבל מכיוון שהם רצו לבטל ראש חודש, גזרו על הסנהדרין שאין להם רשות לטפל בדבר הזה. ואם הם יקבעו ראש החודשים, חס ושלום, אחד דתם להמיש. זה שלושה דברים שאמרתי שעליהם נשען היהדות. גם המועדים כשמם אותות, והיו לאותות המועדים ולימים ושנים. אז זה עניין עוד של ברית מילה, עוד של שבת ועוד של מועדים. חייבים לאכול בשר נבירות וטרפות, חייבים לאכול בשר חזיר. היו תופסים חסידים צדיקים שמעולם לא שמו דבר שהוא לא טהור בפה שלהם, והם מכרחים אותם, שמים בתוכם, בתוך פיהם את הבשר חזיר, והיו סוגרים את הפה שלהם בחוסקה עד שהיו נחנקים ויבורגים אותם. אבל אחר כך מרעה רעה יצאו, גם לעבוד עבוד הזרה. המעשה של חנה ושבעה בניה שגזרו עליהם שעבדו עבוד הזרה, זה היה באותו הזמן. אנטיוכוס הרשע הוא שגוזר את כל הגזרות האלה, הביא אליו את חנה ושבעה בניה, וכולם היו צדיקים, כולם צדיקים, יש להם מצוות קדוש בתורה, הביא אותם אחד אחד. ומי שלא רצה לעבוד עבוד הזרה, כולם לא עבדו עבוד הזרה, לא רצו, והתחילו לומר הפסוקים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא תשתחווה לאל אחר כי השם חנה שמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל אחד הביא פסוק, ואת כולם צווה להוציא אותם להורג אחד אחרי השני. הקטן שבהם היה עדיין קטן, לא הגיע לגיל בר מצווה, וכשאמר לו, תראה אני חס עליך, המלך אומר לו, אני חס עליך, אתה ילד קטן, חבל שאני אהרוג אותך, אבל אני כבר נשבעתי לשרים שלי שכולכם חייבים לעבוד עבוד הזרה, הנה עכשיו כל האחים שלך מרגיחו, יצאנו אותם להורג, אני חס עליך, אני אעשה לך לפני משורת הדין, אני אזרוק את הטבעת שלי, עומד שם הפסל, אתה תתכופף להביא לי רק את הטבעת. אנשים שיראו מרחוק יחשבו שאתה משתחווה לפסל, אתה לא תשתחווה לפסל, אני פותר אותך, רק תביא לי את הטבעת. המלך הקטן הזה תחיל להתחצף נגדו, חצוף שכמוך, אתה חס על הכבוד שלך בשביל שאתה נשמעת, ואני לא אחוס על מה שנשמענו בהר סיני שאנחנו נחליף את הקדוש ברוך הוא. פתח ואמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מיד הוציאו אותו להור. האמא שלהם שבעה ילדים כולם מהרגו לה, נצרפה דעתה עליה, עלתה על ברכת עצמה מהגג ומתה. יצאה בת קול ואמרה, חנה ושבעת בניה מזומנים חיי עולם הבא. זה מראה לנו איזו תקופה של צרה גדולה הייתה לעם ישראל, והיותר קשה מהכל, מעריסייך ומחריבייך ממך יותר. היו מלשינים כאלה, קוראים אותם מתייבנים, בשביל בצע כסף שנותנים להם השלטונות, היו מרגלים, מי ששומר שבת הולכים מלשינים אותו והורגים אותו. וכך היו הולכים, הם בעצמם היו הולכים ומפרסמים איפה יש אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, היו מלשינים עליהם, היו הורגים אותם. מעשה באלף איש ואישה שברחו מהיישוב, ראו שקופים עליהם לעבור על דתם, אחו והסתגרו בתוך איזה מגדל אחד לשמור את השבת. זה היה ערב שבת, הגיעו שם ערב שבת וישארו ביום שבת שם. מלשין אחד רשע, אנחנו תספר את זה לשלטונות, באו הקיפו אותם אנשי צבא מהיוונים האלה ויצרו בהם, אם אתם לא יוצאים בחוץ לחלל שבת אנחנו שרפים אתכם. לא ענו להם, שרפו אותם ונפטרו אלף איש ואישה, כולם עלו על המוקד. מעשה באישה אחת שמת בעלה ושאיר אותה בהיריון וידע בן, לקחה אותו בחדרי חדרים ועשה לו ברית מילה. נודע הדבר לאיזה מלשין אחד רשע, הלך ולשין עליה, באו בדקו את הילד, ראו שעשו ברית מילה, קרחו את הילד הזה בשדיים שלה ועלו אותה לגג גבוה ודפקו אותה ונהרגה היא והילד שלה. כך באחזריות כזאת, לא אכפת להם לא טף לא נשים שום דבר, עשו כל יכולתם איך להשכיח את התורה מעם ישראל. אבל ישראל כתוב, כעליך הורגנו כל היום נחשבנו כצום צבחה. ועמדו קדושי שם שמיים. בסופו של דבר היה דבר עוד אחד שזה התחיל, הציץ את האש של המרד. הם גזרו בזירה כל בחורה שהולכת להתחתן, בתורה שהולכת להתחתן, לפני שהכניסו אותה לחתן שלה, חייבים לקחת אותה קודם כל להגמון הקומר שלהם, שיבעול אותה, ואחר כך תלך לחתן שלה. ושכתוב בגמרא, אין אישה קורטת ברית אלא למי שעשאה כלי. אז היא נקשבת אתו בעבודות אהבה. מאז שהיא נכנסת לחופה, היא נקשבת בעבודות אהבה עם החתן שלה. והם היה בעיניהם כוס בעיניים שלהם. יש ישראל חיים כמו זוגיונים באהבה ואהבה, שלום ורעות. רצו להפריד ביניהם, אז לכן עשו את הגזרה הזאת, שקודם כל יקחו אותה להגמון שיבעוד אותה, ואחר כך תלך לחתן שלה. ועמונות הרבים היו נכנעים. מי שיכול לעשות חופה בשנאה היה עושה, מי שלא עושה חופה בשנאה, יש אנשים מפורסמים, אי אפשר לחבות את הדברים האלה. והיו משלימים עם המצב, מה לעשות, היא אישה אנושה, התורה התירה, התורה התירה מאישה נאנסה, זה לא בכלל גילוי עריות שיהרג ועל יעבור, זה לגבי איש, אבל לגבי אישה, והיא אנושה, מה תעשי? בכוח נפש דוחה את הכל. לכן משלימו עם המצב. ביתו של יוחנן כהן גדול, אחותו של מתתיה כהן גדול, הגיע זמנה להתחתן, והנה לוקחים אותה, אחים שלה, אחים שלה, בניו של מתתיהו, יהודה המכבי, אלעזר המכבי, יוחנן המכבי, לוקחים אותה על החופה. בדרך לפני החופה צריכים לקחת אותה לקומר, והיא ראתה, הייתה עירה לדבר, ורואה שהם סטים מהדרך, במקום לקחת אותה לחתן לוקחים אותה להגמון. היא דבושה בגדי קלה, קרעה את בגדיה, זרקה את עצמה מהעגלה, והתחילה להתעפר בעפה ולצעוק. כשקרעה את בגדיה נגלה הבשר שלה, אז התרגזו מאוד, גרמה להם בושה, רצו להרוג אותה. מה אתם עושים לנו בושות? אני עושה לכם בושות? אתם שלוקחים אותי אצל הקומר הרשע הזה, בעיניכם זה כלום, רק מה שראיתם מעט מהבשר שלי זה מקשמו פרצות, וזה לא פרצות שילך אצל הקומר הרשע הזה. איפה קנאת השם שיש בלבכם? אתם לא מתביישים? משפחת כהנים גדולים, תקחו בת ישראל, תקחו אותה, נמסור אותה לקומר הזה. ראו שכל דברי האמת, אז תקף מיד החליטו, יהיה מה שיהיה, אנחנו מוכרחים למסור את נפשנו בשביל לבטל את הגזרות האלה. ואז התחיל מתתיהו גם כן, בני יוחנן כהן גדול, עמד מרחוק וראה איך הרשעים האלה היוונים נכנסו בתוך בית המקדש, בתוך החומה של בית המקדש, היה מוקף חומה, פרצו את החומה 13 פרצות, פרצה פה פרצה שם, כדי שכולם יוכלו להיכנס, ונכנסו בהמוניהם. ועל המזבח הקדוש שהיו מקריבים עליו עולות ושלמים, לקחו חזיר ועלו אותו על הבמה של המזבח כדי לשחוט את החזיר על המזבח. מרחוק עומד מתתיה, מסתכל על זה, ולבו נצבט בקרבו, איך הרשעים האלה נכנסים שם במקום אשר צווית לא יבואו בקהל לך, איך נכנסו במקום קדוש כזה. והנה הביאו ישראל מומר אחד מאלה המתאבנים, אמרו בוא תשחוט את החזיר הזה, לקחת את הסעיף וצריך לשחוט את החזיר, ורשע כמותם. תקף ומיד לא יכול יותר להבליג מתתיה בן יוחנן, קפץ איזו קפיצה אחת ורוצים את חרבו בתערה, וערב לו את ראשו של זה הרשע הזה ששחט את החזיר, התערב דמו עם דם החזיר, שני חזירים ביחד. הוא סכן את החיים שלו, עומדים שם כל החיינים של היוונים. תקע בשופר והרים את נס המרד, יתאו יחד עם כל בנם והתחילו להכות באויבים, זה מכה בזה וזה מכה בזה. תקף ומיד הלכו סיפרו לאנטיוכוס, היהודים קשרו קשר, עשו מרד נגדך, אסף את כל החיינים שיש לו, אלפי רבבות חסידים, חיינים שלו, הרשעים שלו. הביאו אותם כדי ללחם בעם ישראל. הביא פילים בנובדי מלחמה. היה להם פילים, מעדפים אותם. היום יש טנקים. אלה טנקים חיים אלה. אשר הם עבר ורמס וטרף ואין מציא. הביאו אותם והיו עושים מלחמות. מה היו קומש של אנשים, כל הכהנים כולם, כמה היו קומש של אנשים. כמו שאומרים, מסעת רבים ביד מעטים, גבורים ביד חדשים, ורבים ביד מעטים, ושעים ביד צדיקים, ושמעים ביד טהורים. אבל תפילה של משה רבנו בזמנו כבר ראה את זה ברוח הקודש, והיא עזרה להם להתגבר על האויבים שלהם. איפה הוא אמר את זה? ולוי אמר, תומך ואורך לאיש חסריך. כתוב שם, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ישום כתורה באפיך, כליל על מזבחיך, ברך השם חילו את החיילים שלו, פועל עזת יוסף, מחס מותניים קמיו, ומשנאיו מן יקום. התפילה הזאת עזרה להם, והביסו את האויבים שלהם. אפשר יהיה להבין, איך היה אפשר להשמיד כל כך רבבות רבבות, והם קומץ של אנשים מועטים. לא אנשים מדומדי מלחמה. כהנים לומדים מלחמה, כהנים לומדים איך להתעסק בבית המקדש, זה התפקיד שלהם. אבל כאן נתן להם הקדוש ברוך הוא כוח הגבורה. יהודה המכבי היה המצוי שלהם, היה נכנס בפנים בתוך החיילים של האויבים, והיה צועק שם מושיע, לוקח את הסייף שלו והורג בהם מעל ימין ועד שמאל, והיה הורג, עושה בהם שמות, כולם מבורחים ממנו, היו מתנפנים עליו עשרות עשרות, הורג את כולם כמו זבובים. לא יודעים איפה הכוח שלו. השתבע שאומר הקדוש ברוך הוא, וזכרת את השם אלו, איך הכל נותן לך כוח לעשות חיים. מכבי, מה זה מכבי? זה ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. זה חקקו ככה על הדגל שלהם, מכבי. מכבי, מי כמוך באלים השם. זה הפירוש של דברים. ונלחמו בהם במסירות נפש. עד שכזכו עזר, גרשו אותם, סליקו אותם מתוך ירושלים מר הקודש וכל סביב בותיה, נכנסו אחר כך לבית המקדש. ברוך השם כל הגזרות התבטלו, כל אחד יכול לשמור שבת כמו שהוא רוצה, יכול שהסנהדרין חזרו עוד פעם למקומם, והיו קובעים ראשי חודשים מועדים של עם ישראל, הכל כדת וכהלכה, והחזירו עטרה לירושלים. וכשנכנסו לבית המקדש סתמו את כל הפרצות עוד פעם, עשו את החומה גדר סביב, ותקנו שישתחוו כל מי שנכנס לבית המקדש, משתחווה 13 פעמים כנגד 13 פרצות האלה שהיו בבית המקדש. שכו עזר להם וסתמו את הפרצות, גדרו את הפרצות. לכן כתוב במשנה במסכת עובדות, כל נכנס לבית המקדש משתחווה 13 פעמים כנגד מה? כנגד הפרצות האלה שכמו עזר להם וסתמו אותם. נכנסו בפנים וסלקו את האבנים של המזבח, כיוון שתמאו אותו הרשעים האלה היוונים, אז אי אפשר לשחוט עליו עוד קורבנות, אז סלקו את כל האבנים וסתמו אותם, גנדו אותם במקום אחד. הייתה לשכה אחת בבית המקדש ששם גנדו את האבנים האלה ושמו אבנים אחרות. אבנים צריך שבית המקדש של המזבח צריך שיהיו אבנים חלקות שאין בהם אפילו פגם אחד, כמו שאתה לוקח את הסכין של השחיטה מעביר את הציפורן שלך שלא יהיה שום פגימה, כך אותו דבר היה כל האבנים האלה, לוקחים אותם מהנחל, חלוקי הנחל היו שמים אותם ועליהם היו צריכים לשחוט, ולא ישמע שמה ברזל. אבנים שלמות תמנה את מזבח השם אלוהיך, מזבח האבנים לא תניף עליהם ברזל, אסור להחליק אותם בברזל אלא ככה באופן טבעי. אז לוקחים אותם, שמים אותם על המזבח, ועליהם היו שוחטים את הקורבנות, ושוחטים למטה, אבל מקריבים את הקורבן אחר כך למעלה, היה שם אש של עצי המערכה והיו שורפים את הקורבן, ונעשה אפר, וכל יום ויום היה מרים את הדשן הכהן לתרומת הדשן, וירים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. היה צריך לקחת כמגרפה, מוציא משם דשן, דשן זה האפר של הקורבן, איפה היה שם אותו? 10 מטר מאשר המזבח, שם אותו על הארץ. אחרי 5 דקות אתה בא, רואה שאין. איך? נבלע באדמה. היה נס. כדי שלא ידחסך את בית המקדש, זה מצווה, ששנים את הדשן. אבל היה שם, גומר את המצווה, שם אותו בארץ, אחרי 5 דקות, נענם, הכל. נבלע באדמה. זה היה נס. יום יום זה היה, לא פעם אחת, כל יום יש לי לעשות כך. והנה חזרו, החזירו עטרה ליושנה, באו להדליק את המנורה. מנורה שבית המקדש, היו מדליקים אותה בשמן זית זך, כמו שכתוב בתורה, שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. כבאו להדליק, כל השמנים תמאו אותם האויבים האלה, הרשעים, היוונים. כולם היו תמאים. כל השמן נעשה שמן תמא. זה כחת שמן טהור. השם גילה את עיניהם, העיר להם את עיניהם, ומצאו פח אחד של שמן שהיה חתום בחותם של כהן גדול. היו רגילים לקחת פחים, פחים של חרס, כל פח זה של חרס. פח של חרס, היו מלאים אותו שמן. כמה היה מכיל הפח הזה? היה לו מידה ידועה, כדי שיספיק לכל שבעה הבזכים. אבל שבעה נראות יש, זה בזך, נכה שמו בזך, מלאים את הבזכים כולם שמש. כמה מכיל? כל בזך מכיל חצי לוג. תראו הכוס הזה, זה רבע לוג. כוס שאנחנו שותים בו, זה רביעית. רביעית הלוג. כפול מזה וחצי לוג. אז הבזך מכיל שעור חצי לוג. נשים לו את הפתילה, כתוב יערוך אותו אהרון ובנן מערב עד בוקר. צריכה להדליק המנורה הזאת מערב עד בוקר. אז בליל בלילה הארוכים, כמו לילות הארוכים כמו עכשיו, הלילה הוא הכי ארוך, זה בחודש כסלו, בחודש טבת. אז זקוקים לשיעור כל כך הרבה כדי שיוכל להספיק מערב עד בוקר. אז שערו חכמים שזה חצי לוג, היו שמים חצי לוג ופתילה, והיו מדליקים, היו מברך לפני שמדליק את המנורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו בצוונו להדליק את המנורה של בית המקדש. כל יום היה מדליקים אותה. כן, היו שמים בסך הכל 3.5 לוגים. לוג זה מידה, 3.5 לוגים, זה היה סך הכל, כל בזך חצי לוג, ביחד 3.5 לוגים, 7 פעמים חצי, זה 3.5. אז זה הפח היה, כל פח היה מלא שעוד 3.5 לוגים, והיה חתום בחותם של כהן גדול, שאף אחד לא יגע בו. כי מצאו את הדבר הזה, היה חבוי, היה תנוע באיזה מקום, לקחו אותו, חשבו, הלילה אנחנו נדליק, מחר איננו שמן, מה אנחנו יכולים לעשות? שמן, איך היו עושים שמן? בחלקו של אשר, גוש חלב, זה על יד צבריה, על יד ציפורי, שמה, שמה היה להם בית חרושת העשייה של שמן זית זך. זה כל אחד מומחה לעשו שמן זית זך, כי השמן יכול להיות לפעמים בו טיפה של מוהל. מוהל זה כמו מים, אתה מכיר, פוצע את הזית, יוצא שמן ויוצא גם כן מוהל, כמו מים. זה פוסל את השמן. שמן זית זך, שלא שום תערובת. וזה היו מומחים לעשות את זה איפה? בגוש חלב, הייתה תעשייה של שמן, והיו מכינים שמן לבית המקדש. זה חלקו של אשר, שנתברך ואמר, ולאשר אמר, כתוב שמה זה תובד בשמן רגלו. שמן בשבע, עד שכל כך אליהם שמן, עושים כל פעם תבילה, את הרגליים שלהם, רגליים שלהם, בשביל בריאות, היו תובלים בתוך השמן. כל כך הרבה שמן אליהם. לא רק שמן בשביל ארץ ישראל, ושם מספקים שמן לכל ארץ ישראל. לא היה להם קודם שמנים אחרים, רק שמן זית זך, שהוא צלול. גם במאכל שלהם, הם משתמשים רק שמן זית. ואין להם שמן שמשמין, או שמן סויה, שמן בויה, כל הדברים האלה, לא היה להם. היה להם שמן זית זך, טהור. כולם משתמשים בזה. בשביל בית המקדש היה מיוחד במינו, שמן זית זך. אז הייתה שם התעשייה, כי שם נתברך חלקו של אשר, היו נותחים שם זיתים. והזיתים היו כל כך עתיסיים כאלה, ארץ זה שמן ודבש. מה זה זית שמן? שהזית שלה מלא שמן. אתה לוקח את הזית, שם אותו על פי שלך, הפי שלך מתמלא שמן. היום כאן זית של תנובה, תשים בפריזה חמיסה, זה שמן, רק שלא יוצא מים. אין בו שום דבר. אבל זית שלהם היה עשי כזה, שאתם אותו בפריזה שלך, הפריזה שלך מפלשת. זה שמן. שפע, שפע גדול. כל זית היה 30 גרם. היום זית של תנובה, אפילו הגדולים, יוצא 10 גרם, אפילו 10 גרם לא יוצא. זה שריר של רביע לשמן. אבל שם הבינוני, זית בינוני, היה 30 גרם. כמו ביצה קטנה. כמו ביצה. והגרעין שלהם, של הזית הזה, היה כמו גרעין של צימוקים. גרעין קטן. זה היה כל גרעין. אתה יכול לאכול את הזית ראשו עקר עב עקר בו. אתה צריך להוציא אפילו את הגרעין. לא, זה גרעין קטן כזה, מה זה? מי שם זה בעד זה? כך היה. היו אוכלים זית אחד, והלכים קודם בורף על העץ, בסוף הולכים על העץ על העץ. זית אחד, היה מספיק. והיה מלא חוכמה, ששמן זית מביא חוכמה, מביא זיכרון לאדם. הזיתים מביאים שכחה. כשאוכל הרבה זיתים, בלי כוונה, אז זה בא לידי שכחה. אבל שמן זית, שהוא היה טעון בתוך הזית הזה, להפך מביא לידי זיכרון. וכן, היה להם שפע. עכשיו הגמרא מספרת מסכת מנחות דף פה. בפרים, היה שם בגמרא, היה מקום שמו לדקיה. לדקיה, יש היום בסוריה מקום קוראים אותו לדקיה. זה המקום שקוראים אותו לדקיה. בזמן הגמרא קוראו אותו לדקיה. והיה שם ממשל, איש אחד שהיה משה שלהם, היה צריך לספק בשביל כל היישוב. היו שם אוכלוסייה גדולה, מיליונים. וזה שנה אחת הייתה שנת בצורת. הזיתים שם בסוריה כולם נשבו, ולא היה להם זית, לא היה להם שמן. לא זיתים ולא שמן. נתנו עיניהם על משה, אפשר לחיות בלי שמן. קודם כל התעשייה שלהם, כל הסיפוק של השמן, של ההדלקה, של הנרות, שאדם נהנה מהתאורה, בשמן. לא היה להם משהו אחר. לא היה להם לא חשמל ולא בטיח. מה היה להם? שמן. השמן גם בשביל תאורה, גם בשביל דשתיות, גם בשביל לסוך. כל זה היה בזמנם. והנה, עכשיו פתאום, שנה שלמה, אין להם כלום. נתנו עניהם במושל, ענה, תלך להביא לנו, שמן. כסף לא היה חסר, מוכנים לשלם כסף הרבה. כן? שם עינו ללכת לארץ ישראל. לברר, אולי יוכל למצוא שם שמן. הגיע לירושלים, אמרו לו, אתה רוצה שמן, תוכל להשיג כמה שאתה רוצה, לך לך לגוש חלב. ושם חלקו של אשר, שם יש תעשייה של שמן, תלך לך להשיג כמה שאתה רוצה. הוא הביא איתו 10 רבו זהובים, דינרי זהב. 10 רבו, כל רבו, זה 10,000. 10 רבו, 100,000 זהובים, דינרי זהב. אז בזה זמן היה זול החיים. הוא הביא אותו 100,000 דינרי זהב כדי לקנות. ונהבי אמרו לו, תלך כמו שהמעשה חלקו של אשר. הגיע לשם, אמר, נתנו לו כתובת של מישהו שילך אצלו ויקנה ממנו. שאל איפה האיש הזה, אמרו לו, הוא לא בבית, הוא עכשיו לא נמצא בבית, תלך נמצא אותו שם אצל הזיתים ביער, אצל הזיתים. הלך, חשב זה חוואג'ה אחד, קונים ממנו 100,000 זהובים, יודע, זה אפנדי כזה, שיש לו תחת ידו כמה פועלים, ואיזשהו איש לבדו, בודד, לא פועלים ולא שום דבר. והוא בעצמו מסקל את האבנים, עודב תחת הזיתים וככה. אז הוא אמר לו, שלום, שלום. תחילה אמר, היהודים האלה כנס לחכו בי, הדלפון הזה יש לו ב100,000 זהובים, מאיפה יביא? אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות לך שמן, יש לך שמן? אמר לו, כן, חכה לי כמה דקות, אני אגמור את העבודה תחת ידי. גמר לרקש, לעדור תחת הזיתים, לקח אותו והלך לבית. יצאה שפחתו לפניו, קודם כל הביאה לו ספל עם מים חמים, רחץ את הרגליים שלו, ואחר כך הביאה לו ספל מלא שמן זית. ספל של זהב מלא שמן זית, וטבל את רגלו שם, כדי לקיים וטובל בשמן רגלו. לקיים שנאמר, עמסות מורים וחלו. שם את רגליו בשמן, וזהו, אחר כך, אומר לו, אדוני, אתה רוצה לקנות שמן? אבל אתה רעב, אני רואה, עד שבאת מירושלים על חמורים, אתה עייף, בוא נוכל קודם, נסעוד, היום עדיין גדול, לא הייתי אסף במקנה, נוכל, ואחר כך תקע שמן כמה אתה רוצה. בסדר, יש הרבה אחד, אחרי שגם עדיין יכול, אחרי שגם עדיין יכול, פריז אותו, אמר לו, למטה, יש לי מחסן, בוא ניתן אחת השמן. אמרו, האיש הזה, המושל הזה, לא ניח בכל ארץ ישראל, לא גמל, לא חמור, לא פרד, לא סוס, כולם נסקר אותם, למה מסעיות אין, מי יקח לו את השמן עד שם לזכיה, בסוריה, אז היה צריך לזכור את כל אלה, שלם הון תועפות, עד שהיו עמיד ככה שטח גדול, מלא סוסים, חמורים, גמלים וכו', ולקח שמן, ושם עליהם, לקח שמן, הביאו כל מיני פוענים, היו עושים. אחרי שגמרו את זה, 100,000 זהובים, שילמנו אותם, אחר כך אומר לו, אדוני, אולי אתה רוצה עוד שמן זית? יש לי עוד, יש לי ברכה, אתה רוצה עוד? אמרו, לא הבאתי כסף. זה טוב, כל מה שתן לי זה בסדר, אבל זה מצרח. אבל אני לא הבאתי אותו כסף, הבאתי רק 100,000 זהובים. אמר לו, אתה רוצה לקחת בהקפה, אדוני, תיקח. אני אבוא אותך, לזוכיה, לסוריה, ותתן לי מה שאתה לוקח בחוב. אמר כן, רוצה. לקח עוד, ואמיס. בסוף, עד שהלכו ונגיעו לזוכיה, יצאו כל אנשי העיר לברך את המושל. אהלן וסהלן, ברוך הבא, הבאת לנו שמן, אורו עיניהם. טוב, אמר להם, עד שאתם מברכים אותי, תברכו את הדלפון הזה, היהודי הזה. שהכל השם נזה ממנו, מה אתה רוצה ממנו? תקף מיד, שלם לו את כל החוב שלו, וחזר הביתה, שמח וטוב. איזה שפע שהיה, זה מלבד מה שהיו מספיקים בכל ארץ ישראל. ואז היו 10 מיליון, בבית שני, היו 10 מיליון יהודים בארץ ישראל. וכולם זה האיש הזה, וכל האנשים שחבריו, בגוש חלב, הם מספיקים לכל ארץ ישראל. זה היה חלקו של אשר, כמו שאמרנו. ולכן כשבאו וראו שאין שם שמן בשביל המנורה, רק פח אחד, הפח הזה מכיל רק בשביל לילה אחד, צריך למלות את הבזכים, כל בזך יש עוד מכיל חצי לוג, ביחד 3.5 לוגים, ואחר כך מחר אין, מתייאשו, מה נעשה? הערב אנחנו נדליק, מחר ירחם השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה להם צער עגמת נפש. הנה ברוך השם נצחו את האויבים שלהם, ייכנסו לבית המקדש וישאר בית המקדש בחושך בלילה, איזה צער יהיה להם. מה עשה כזה? הוא עשה נס, עשה ברכה בפח השמן. כשבא הכהן הגדול לשפוך את השמן בתוך הבזך, נעשה כמו מעיין, הוא שופך טיפה, תקח מלא הבזך, בא שפך בשני, אותו דבר, הוא שפך רק צוואר של הבקבוק וכל הבזכים כבר מלאים. זה נס, תמיד הפח צריך להריק אותו עד הסוף, עד תמו, כדי שתמדעו הבזכים, וכאן רק הצוואר שלו נשאר מהלכה. אותו דבר בדל השני, אותו דבר בדל השלישי. כמה ימים הם זקוקים לנס? 8 ימים. למה? 4 ימים הלוך מירושלים עד שמגיעים לגוש חלב, 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור. כן, זה 8 ימים. עד 8 ימים זקוקים לנס. עשרה יקוד יכול נס 8 ימים. אחרי 8 ימים, מחר הבוקר כבר הביאו שמן מחלקו של אשר, נפסק הנס. שואלים, לא עושים נס בחינם, כפי הצורך. כפי הצורך שנהיה להם, ברוך השם. היה להם כל 8 ימים, שמן שהבדיקו אותו בבזך, וכולם ראו את הנס הגדול הזה שפח אחד שמכיל בשביל לילה אחד נעשה בו נס והדיק 8 ימים. בשנה הבאה כבעו ממים טובים בהלל ובהודעה, אנחנו גורים את ההלל 8 ימים כנגד 8 ימים שנעשה להם הנס הזה. באותו יום שנערה הנס היה ליל כ"ה בכסלו, 10 סביב החמישה לחודש כסלו. אותו יום, בזמן שהיו ישראל במדבר, גמרו את מלאכת המשכן, והיו יכולים בו ביום לחנוך את המשכן. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו שעכשיו יסגור את המשכן, לא לפתוח אותו עד אחד בניסן. זה היה צו מהקדוש ברוך הוא. אמר לו, חודש ניסן זה פסח, קורבן פסח, קורבן ראשון שעשו ישראל זה בחודש ניסן. יעקב, יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח נעקד בחודש ניסן, כך קבלה בידי רבותינו. וכן, אני רוצה שיהיה בחודש ניסן, לא בכ"ה בכסלו. אותו המזל של יום כ"ה בכסלו התחיל לבוא בטענות אצל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, המזל שלי אני נגמר היום מלאכת המשכן, למה אתה מעביר את זה ממני ונותן את זה לניסן? ניסן בלאו הכי עשיר, יש לו פסח, יש לו כל מיני דברים, אני כסלו תפרן, אין לי שום דבר, לקחת ממני את הזכות הזו. אמר לו, חייך, אני נותן לך זכות אחרת, יבוא יום כ"ה בכסלו ויהיה חנוכה לדורות. וכך היה, נקבע יום כ"ה בכסלו, אותו הלילה שבאו ישראל ומצאו את הפח של כהן גדול, זה היה כ"ה בכסלו. אלוהים שמונה ימים של חנוכה שקבעו אותם רבותינו שאסור להספיד בהם, אסור להתענות בהם. כל יום שאדם עושה את עשות תענית תבוא עליו ברכה, אבל לא בימי חנוכה. יש להם כמו מעמד של ימים טובים, כמו שביום טוב אסור אדם להתענות, כמו שבשבת אסור להתענות, כך בימי חנוכה אסור להתענות. וכן אסור להספיד בהם, לעשות הספד על בעדיו של נפטר לא עושים, רק אם זה תמיד חכם בפניו שלא יבוא ולא יהיה. אם נפטר תמיד חכם וזה בתוך ימי חנוכה, אז נוצר להספיד אותו רק בשעת הלוויה, אחרי שקברו אותו נגמר, גם לא מספידים אותו בתוך השבעה, לא מספידים. נוצר לומר דברי תורה, דברי התעוררות של מוסר, אבל לא לומר דברי הספיד. מה זה הספיד? מספידים אותו שכך וכך היו מעצד, כך וכך היה עושה, כך וכך מרביס תורה, על ידי כך אנשים בוכים, באים לזה בחייה, וימי חנוכה הם ימים טובים, אסור להספיד בהם. אז כתוב, אין מספידים בהם אלא לחכם בפניו, ואסור לעשות בהם תענית אפילו ביום ירצייט. מה זה ירצייט? יום פקודת השנה. אדם נפטר אבא שלו ואמא שלו, ביום הפטירה מצווה לעשות תענית באותו היום. ואדם הוא בריא, זה יכול לעשות תענית, מצווה שיעשה תענית, כדי שעל ידי התענית הזה ישוב בתשובה. התענית הוא מחליש את האדם, כאילו מקריב חלבו ודמו, על ידי כך הוא נותן לבו לחזור בתשובה. ואדם שאוכל ושותה וחטא וסבעת ורב לבביך, אבל אדם שהוא בתענית הוא נפשו דקאה, יש לו לב נשבר ונדקה, לכן על ידי כך הוא קרוב לתשובה יותר. על ידי התשובה המעשים טובים שלו זה מזכה ברע, מזכה אבא. על זה כך גורם נחת רוח למנוח, אבא שלו או אמא שלו, המחסים אותה בגן עדן על זה שיש להם בנים טובים. לכן באותו היום זה יום חשבון הנפש, כי כל שנה ושנה ביום פטירתו של האדם מביאים אותו עוד פעם שתן דין וחשבון על מעשה, מלבד בשעת פטירתו עומד שתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אבל גם בדי שנה בשנה באותו היום שנפטר, ואם הוא מצריך על אותו מעלה יותר גדולה או בהפך, זה נוריד אותו. אולי נניח בנים רשעים, פושעים, והוא היה אשם, לא חנך אותם טוב, לא חנך אותם בתורה, שם אותם באיזה בספר של חופשים, ועל ידי כך נהיו שורש פורד ראש ולענה, נעשו מחלל לשבת, הולכים לבנות טרפות, אלה מורידים אותו מטה מטה. ואם מקטרגים עליו באותו היום, זה האיש הזה, הוא שהביא את האנשים האלה שמחסים את הקדוש ברוך הוא. על זה כך מלא הקדוש ברוך הוא עליו עברה וזעם ופוקד והוריד אותו. אם צריך להעניש אותו בגיהנם, בגיהנם. ואם להפך, בנים צדיקים, בנים תלמידי חכמים, יראי שמיים, מחדשים חדושי תורה, מזכים את הרבים, עושים מצוות, מעשים טובים, אלה אדרבה מגזיגים אותו, לחי לחי, ממדרגה למדרגה. זה ההפרש בין זה לזה. לכן כשאדם מתענה באותו היום, יום הפטירה של אבא שלו או של אמא שלו, גורם להם לחץ רוח גדול. הרי זה ככה מכניע הטבע בו. לא עקר הצענית. העקר הוא שהרבה תורה מצורת וצדקות באותו היום. אדם מתן צדקות לעניים, הצדקה גם כדבר גדול. גם כן המצוות מעשים טובים שאדם עושה, גומל חסד, לומד תורה אותו היום, מביא עשרה תלמידי חכמים באותה הלילה ויושבים ולומדים תורה. ואם יש אנשים שעושים תיקון כרת מתחילת הלילה עד אור הבוקר, יושבים ולומדים ונוצא להם בעין יפה כדי שיוכלו לעמוד על המשמר, ולומדים תורה כל הלילה וגורם בחץ רוח גדול לנפטר. זאת גם כן כמה שמברכים עליהם, הברכי יש חשובה לא על ידי מחיה למדו יחיה האדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה האדם. כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, אז יש בזה מבררים מצוצות קדושה וגם כן גורמים לחץ רוח. אבל אם לומדים גם כן כל הלילה כולו, לומדים ואוכלים, מה יש? וביניהם פירות, בין רווח, בין עדר ובין עדר, וביניהם פירות וביניהם מזונות, עץ, אדמה, שהכל, כן, על ידי כך גורם לחץ רוח לנפטר. זה דבר חשוב על מאוד. מנהגים האלה של ישראל הם מנהגים קדושים וטהורים, יסודתם בהרי קודש, לדברי רבותינו. לכן באותו הערב שחד בו יום פטירתו, צריך באותו הערב להשתדל לעשות לימוד לעניות נשמתו. אם לא יכול להביא לימוד בבית שלו, אז מביא ברכות, מקום שיש שם שיעורי תורה, ברוך השם דואג בן ישראל, כל ערב יש שיעורי תורה, יש פה, יש מקומות אחרים, ברוך השם השכונה הזאת מלאה שיעורי תורה. בכלל בארץ ישראל היום יש נהירת דברי תורה, אז מביא שם פירות, צריך לברך עץ, אדמה, מזונות, מביא מגדנות, מברך מבינים שעקות, כדי שיברכו כל הברכות האלה. ואחד גם כן לברך מציא את כולם מזה חובה על העץ, אם זה צריך להיות על המחיה, כדי שלא יוכלו בלי ברכה. אולי לא כולם יודעים על המחיה בעל פה, אז אחד מברך מציא אותם מזה חובה. זה שאמרנו יום פקודת השנה, אמרתי שמנהג טוב להתענות, לא חובה להתענות, אבל מנהג טוב. לכן אם חד יום פטירתו של אבא שלו או של אמא שלו בתוך ימי חנוכה, לא מתענה בכלל, פטור מהתענות. ואם מנתחה ידחה. אבל אם חד בימים הראשונים חד בימי החול, פעם אחת חד בשבת, יש לזה מחלוקת מתי יעשה את התענית, אם יקדים או יאחר. יש אומרים שיקדים זה ביום חמישי, שומרים יעשה זה ביום ראשון. יותר הלכה נוצר לומר שעשה זה ביום חמישי, כדי שיקדים, זה רבים מקדימים למצוות. הוא מתחיל לומר קדיש בתא שיגיע היום פטירתו של אבא שלו, באמצע השבוע למשל, מתחילים בליל שבת שלפניו לומר קדיש. אם האיש הזה הבן הוא יודע ברוך השם להתפלל יפה, יש לו מבטא טוב ויכול להתפלל מילה במילה בלי שום הבלעה של אותיות, ואת האותיות מבטא אותם כהלכתם, יכול להיות שליח ציבור טוב, אז זה טוב שיש גם כן שליח ציבור. ואם לא, מספיק לומר קדיש. לומר את הקדיש כהלכה, לא בבדיעת תיבות ואותיות, לומר את הקדיש מילה במילה כמונה מרגליות. מתי מתחיל לומר את הקדיש? משבת שלפניו. נגיד למשל יום הפטירה של אבא שלו יחול ביום רביעי או ביום חמישי, אז מתחיל בליל שבת וגומר ביום רביעי, אותו היום שנפטר אבא שלו, יום רביעי, יום רביעי במנחה תגמר, יותר לא צריך לומר. ואם זה יום חמישי אז יום חמישי, אם יום שישי שישי. מה הדין אם חל להיות בשבת יום פטירה של אבא שלו, מקדים בשבת שלפניו עד יום שבת, שבת עד שבת, ויום שבת עצמו גם כן בכלל, ויעלה גם כן אם יכול לעלות להפטרה טוב, ואם לא יכול לעלות להפטרה אפילו משלים לומר קדיש גם כן טוב. ואם גם זה וגם זה לא יכול, ושם מוכרים את המצוות האלה, והוא אין ידו מסגת, אנשים קונים את זה במחירים גבוהים והוא לא יכול, אין דבר יכול לעלות שזה עלייה רגילה, לא צריך דווקא למסור את עצמו בשביל זה. יש אותו בכסף שייתן בשביל אותו בית כנסת של מפתיר ושל משנים, ייתן את זה בסדקות, ייתן את זה לתלמידי חכמים, לישיבות שנובדים עמלי תורה, יש אנשים עניים מרודים שנובדים בישיבות, ייתן להם את זה וזה, אותו דבר, אותו הזכות שיש לו, כאילו עלה מפתיר. תעלה איזה עלייה אחרת, שלישי, רביעי, חמישי, זה לא משנה. ויעשה השכבה לאבא שלו. זה העקר. וזה צריך לחשוב שהמפתיר הוא העקר, הוא המשליט. אם יכול, בנקה להשיג, אינה מתוק. וגם מפתיר, לא יעלה אדם שעונה מפתיר, אלא אם כן יודע לקרוא את ההפטרה עם דקדוקיה, עם טעמיה. לא שקורא ככה ההפטרה ועושה שגיאות, כמו שיש אנשים קוראים ההפטרה, בכל פסוק עושים 3-4 שגיאות, עד שהקהל צועקים, אין זה בסוף. תכלי הזמן המלך. אז זה יצא שכרו בהפסדו. מה שווה ההפטרה כזאת שהוא קורא אותה כולה שגיאות? ויש לו טוב שיעלי עלייה רגילה ויברך את הברכות התורה כהלכה, בסוף יעשו לו את ההשכבה וגמרנו, לא צריך לתת מזה. רק אדם שיודע את הטעמים של הקריאה של ההפטרה, יודע גם כן לקרוא את ההפטרה כהלכה, מבטא את התיבות האותיות כהלכה, זה טוב שיעלה להפטרה. וזה סמכו, למה ההפטרה דווקא? סמכו על מה שכתוב במסכת קלה, שמה כתוב בזה מעשה, משם התפשט המנהג הזה בכל ישראל. כתוב שם מסכת קלה, מעשה ברבי עקיבא, שפעם אחת יצא ליער למדבר כדי לשנן את המשנה שלו, שלא יפריעו לו, שלא יפריעו לו, הוא יש קדן גדול, משעה שקבל עליו עוד תורה לא היה פסיק תומם מגרפה. נכנס איזה מקום במדבר, מדבר שמים, ישב על איזה סלע ויושב ולומד וחוזר וחוזר וחוזר. פתע באמצע הלימוד שלו רואה, עובר איזה אדם אחד, רץ איזה ריצה כמו צבי, ועל ראשו מסה כבד של עצים. מה יעשה זה בעצים באמצע המדבר? בתוך העיר אולי אנשים רוצים בשביל להסיק את העצים, לשים בתנור, לאפות פס, זה במדבר שלי, מה יעשה זה? ככה מרים טון של עצים. זה רט, כל כך הרבה רט. אז אמר לו, הלו, עצור, תעצור, תעמוד, אתה לא רק מיהו. זה לא שומע לו, המשיך לרוץ. שביע אותך, אני משביע אותך, תעמוד מהר. רק אמר ככה, עצר, עמד. התקרב אליו רבי עקיבא. מה זה? מה אתה עושה? מה העצים האלה? רואה פניו שחורים כמו פחם. אמר לו, אדוני, אתה חושב שהוא מהחיים? הוא לא מהחיים, הוא כבר מת, בזמן הוא כבר מת. וכל יום היום יש מלאכי השרת, מלאכים הולכים אחריו ובידם שוטים של אש, ואם קצת יאחר נתינו מכות ומפרקים לו את עצמותיו. כשאתה אמרת לי שאני אעצור, לא יכולתי לעצור כי המלאכים אחר כך יקו אותי. אבל כשהשבעת אותי, אז מלאכי השרת אמרו, בשביל כבודו של הרב אנחנו מרשים לך לעמוד לדבר איתו, ולכן יש לי רשות לדבר איתך. אבל מה העצים האלה? אמר, כל יום הוא הולך, חוטב את העצים האלה, מביאים אותם, עושים הסקה, מסקים את זה המלאכים ושורפים אותם עד שנעשה אפר. אחר כך חוזרים מגבלים עוד פעם את האפר שלו, ועוד פעם נהפך להיות בן אדם, ועוד פעם צריך להסיק. ואם קצת הוא ישנה מדבריהם, פרקים אותו בשוטים של אש, הנשמה שלא יוצא, פרקים לו את עצמתה. אמר, וכל כך למה? למה כל העונש הזה? אמר לו, הוא היה רשע והיה לו חנות מוכר בשר בעיל צפת, והבשר שהיה קונה מהגויים והיה מוכר את זה לישראל בחזקת כשר, ולכן כבר שיחיד נבדות הטלפות עונשו גדול מאוד. וזה העונש שלו בשמיים, כל יום שורפים את נשמתו ועוד פעם מגבלים אותו, ועוד פעם 7 פעמים ביום שורפים אותו. אמר לו, לא שמעת מאחורי הפרגוד מה התקנה שלך? איך תבטל מעליך העונש הקשה הזה? אמר, כמה שנים זה? 7 שנים כבר עברו עליו, ומתי יפסק הזה? אמר לו, לא יודע, רק פעם אחת שמעתי מאחורי הפרגוד שאם הבן שלו ילך לבית כנסת ויקרא הפטרה, יברך בכות ההפטרה, יאמר קדיש, בזה יציל את נשמתו ויכניסו אותו למקום שכבר לא יעשו לו את כל הצרות האלה. איפה הכתובת שלך? אמרנו לו, צפת, רחוב פלונים, צפת פלונים. לקח את הכתובת שלו והלך לשם, חס עליו, בכה עליו, תזכל באדם הזה, צורפים אותו 7 פעמים בכל יום, וזה כבר 7 שנים עברו עליו ועדיין לא נושע, רחב עליו. אז הלך מצפת, הכין לשאול, איפה זה רחוב פלוני? מה אתה רוצה אדוני הרב? למה אתה רוצה רחוב פלוני? אני רוצה לדעת איפה ביתו של הפלוני. אם מחשימו וזכרו, מה אכפת כבודו שם? זה יהיה רשע, זה יהיה מכין נבלות וטריפות, בדיוק מה שאמר לו, זה יצא נכון. טוב, בסוף, כמו שהרב רוצה, הלך שם, שאל, יש לו, יש עיר בן, לא יש עיר בן? אמרו, כן, יש לו בן, אמא שלו, גם כן, אשתו של הקצב הזה, גם כן רשעה כמוהו, אפילו ברית מילה לא עשתה לו. ברית מילה לא עשתה. זה היה ילד גדול, 12-13 שנה, גדול כמו גמל, ואין לו תורה ואין לו שום דבר. לקח אותו רבי עקיבא, בקש מאמא שלו, מה זה יהיה מסע עליי, מה תהילה אותו, משקע אותו. נראה אותו פחר יותי, אני אכיל אותו, כל חסונו יהיה עליי. אז עד רבה, תפטר ממנו, עושה לי צרות, כל יום עושה כסף, כל יום עושה זה, כל יום זה, תקח אותו. הוא לקח אותו, קודם כל עשה לו בלית מילה. הביא אנשים, הביא ככה מניין, ועשה לו ברית מילה, כדת שיחת דין. טוב, אחר כך, כן נלמד אותו תורה. נלמד אותו, מוח של אבן, לא מוח של אדם לא נוואלי. 1,000 פעם חוזר לו, זה א', זה ב', זה ג', זה ד', במחר, הכל נשכח. מזכיר בעקיבה, יש לו כוח לשבת עם ככה מוח של אבנים, והיה עוד פעם נלמד אותו, עוד פעם, עשה. תתייאש. מה עשה? תחיל לרבי עקיבא לעשות תעניות. לתענות בני הקדוש ברוך הוא שירחם עליו. 40 יום תענית עשה. אחד אחרי השני. עד שעשה בתקום רבי עקיבא, על מה אתה עושה תעניות? אמר שתפתח לבו של הילד הזה בתורה. לא רוצה שום דבר, רק זה. אמר לא בסדר. מחר נמד, קלט. מה שאמר, תצפח משהו. לאט לאט, עד שנלמד אותו קריאת שמע. שלחיל כל קריאת שמע, עושה מהתורה. לאט לאט חניך אותו בגלל שיתפלל וככה, עד שהיה לקח את הסידור, יכול לקרוא, יכול להתפלל, לאט לאט עשה בן אדם. אחר כך הכניס אותו לבית כנסת, וקרא את ההפטרה, אמר קדיש, ואמר הפטרה, במוצאי שבת בא אליו זה המת, שראה אותו רבי עקיבא, אמר תנוח דעתך שנעת את דעתי. היום הכניס אותו לעולם הבא. בשביל שהבן שלו אמר את הקדיש ואמר את ההפטרה. וכאן נבין ברם מזכה אבא ופוצם עליו גזרות קשות כעקר הקדיש לא יוצא אותו מגיענה. אבל זה לא זה בלבד, אם אדם אומר קדיש אפילו אבא שלו צדיק גדול הלך ישר לגן עדן, כשאומר קדיש מעלה אותו ממדרגה למדרגה, חייל אל חייל, מקום למקום, כי אין סוף למדרגות שיש לעולם הבא בגן עדן. אין סוף, כל צדיק יותר מחברו זוכה למדרגה יותר גבוהה. כשאדם הוא עושה נחת רוח להורים שלו על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים, על ידי תורה, על ידי צדקה, כמו שאמרו רבותינו, קבל את ידיך ואת אמך, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. בחייו מאכיל אותו, משקה אותו, מלביש אותו, במותו מה יעשה לו? קברו אותו, חלאס, כבר מה יעשה לו? אלא התורה והמצוות שהוא עושה, זה עקר הקבול. אם לומד תורה, אם עושה מצדקות, עושה מצוות גמלות חסדים, כל מה שהוא יכול לעשות, בזה מעלה הולך את הנשמה הזאת, מעלים אותה מחי לחי. אשרי אדם שמתנהג בכל מעשיו בשם שמיים, לא עקר התענית של היום כתירה שלו, בכלל, כל מעשיו בשם שמיים. כולם יגידו, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גדל, אין לך כבוד להורים יותר לזה. כזה מתנהג במעשים טובים, הולך בדרכי התורה, בדרכי המצוות, יש לו נימוסים, יש לו מידות טובות, בלי כעס, בלי חמולה, ולמקללה נפשי סדום, נפשי כעפה לכל תהיה, מתנהג בענווה מבריות, ותמיד משקיע ומעריב את הכנסיות ובתי מדרשות, ועושה צדקה בכל כוחו כמה שהוא יכול. ואדם מפנס גם את בני ביתו בחוכמה, בתושייה, מחנך את בניו בתורה, שם אותם בישיבות, שילכו מחיל לחיל בתורה. זה הרקר, זה עליו עומד העולם, ואשרי ההורים שיש להם בן כזה. עליו נאמר מכבדו בחייו, מכבדו במותו. כתוב במשנה משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. לכן נוהגים שנה הראשונה, האמת זה לא רק 12 חודש, הנה עכשיו ספרנו 7 שנים עברו עליו ועדיין לא נהיה, עד שיהיה ראוי להיכנס לגיהנם זה צריך גם כשיהיה ראוי לכך. לא כל אחד חס בגיהנם, יש מקדעים את נשמתו בכף הקלע, הוא הולך מגיהנם לגיהנם, אבל כשיהיה ראוי בגיהנם זה 12 חודש. אני יודע איזה עוונות שהוא עשה, זה רק קדוש ברוך הוא ישתבח שמו יודע לשפוט, בחלוות אין שום דבר, הוא העד, הוא הדיין, הוא הבעדין, הוא עתיד צדון. ברוך הוא שאין לפניו לא עבלה, לא שכחן, לא מספנים ולא מכה שבועד. הוא לא אומר זה ראש ממשלה, מה אני אעשה לו, זה שמיר, זה ראש ממשלה, אשלח אותו לגן עדן, מה תביא אותו, תסיר את העיניים שלו, אתה עשית עוונות, אתה אחת שקסים ורמסים, צריך לגני גנם, שופטים אותו, שם אין מספנים. זה יהיה ראש ממשלה או ראש ממשלה, זה היה שר החוץ, זה היה כך, מה זה כלום, זה כלום. מביאים אותו בדין שייתן דין בחשבון על כל מעשיו, אין לפניו לא מסופנים ולא מקח שוחד. מה שם שוחד? שם יש כסף להפסיד את הקדוש ברוך הוא, אלא שוחד זה פרשו כך, כך פרשו רבותינו. אומר אדוני, אתה אומר שאני עשיתי מצוות, כמה מצוות יש לי? יש לך 100 מצוות, אז תבטא לי על 100 עבודות, תעשה פית, תבטא לי על 100 עבירות, כל 100 מצוות, לא רוצה שכר של 100 מצוות ולא עונש של 100 עבירות, אין שם פית. לא, קודם כל לקבל עונש על העבירות ואחר כך נותנים לו את השכר של המצוות. לא לוקחים אחד במקום השני, כמו שאמר, זה אין מכה שוחד, זה שוחד, תקח את זה במקום זה, אין דבר כזה. קודם כל שופטים אותו על העוונות שלו, אחרי שמענשים אותו נעשה זך, נעשה נקי, נקבל את השכר של המצוות שלו. זהו רבותיי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אין לו שום דבר חלילה וחס שהוא אין אמונה ואין עוול צדיק וישר, לא עוול ולא שכחה ולא שום דבר. פה יש שכחה, פה בעולם הזה יש שכחה. אדם הולך לחנות, קונה גבינה, קונה זה, באים כותבים עליו כפל כפליים, רק אני קניתי ספל אחד לבן, אתה כותב לי 10, מאיפה אני הנקודה הזאת, מאיפה עשית אפס? פה יש שכחה, שכחה מישהו אחר לקח, כותבים עליו. למעלה שאין דבר כזה, כל אחד מה שמגיע לו לקבל, זהו שאנחנו אומרים. לכן העיקר הוא שאדם פה בעולם הזה ישתדל בכל כוחותיו, לא רק שהוא בעצמו ילך בדרכי התורה, גם מחנך את מניו שילכו בדרכי אחריו, יועילו לו לאחר 120 שנה, אחרי שהוא יהיה בעולם הבא יועילו לו. כמו שאמרנו משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, לא לחשוב 12 חודש ואחר כך נגמר חוזר, לא, טעמים שהוא לא מגיע לגיהנם, נותנים לו כף הקלע, נותנים לו גלגולים, נותנים לו כל מיני צרות, יש כמה דברים, שנים אגב בשנים, יש מאות שנים סוברים בגלגול מקום למקום עד שמגיעים אחר כך למקום מעצותם, זה לא דבר פשוט. לכן, אבל בכל אופן זה שכתוב במשנה, אז ההמון יודעים מה שכתוב במשנה 12 חודש. אז לכן אם רואים אדם הוא באמת זקוק לקדיש בשנה הראשונה בעיקר, הוא צריך לומר קדיש עליו, ורואים שהאיש הזה אומר קדיש בדיוק 12 חודש, וכראה יודע הוא שאבא שלו רשע היה משפט רשעים 12 חודש, בשביל זה הוא אומר קדיש 12 חודש. נמצא פוגעים בכבוד אבותיו, יש המון שאין להם חסד. האמת היא הקדיש לא רק מועיל בשביל להטיל אותו מגיהנם, אלא מעלה אותו מחיל לחיל בגן עדן גם כן, כמו שאמרנו. אבל אנשים לא יודעים את זה, חושבים עקר הקדיש להטיל אותו מגיהנם, וכבר שהוא ממשיך 12 חודש, הוא יודע שאבא שלו היה רשע, אז הוא מוציא שם רע על אבא שלו. לכן מה עושים? בתום 11 חודש מפסיקים, אחרי 11 חודש מפסיק. אם היה רשע, למה לא אומר 12 חודש? אז יש סימן שהוא לא רשע, ברוך השם. וכל זה לסתום את פי המקטרגים, שיש אנשים שאין להם דעת, יבואו ללמד חס ושלום לעז על הצדיק. יכול להיות שהוא צדיק מסכן, למה תאשים אותו? אין למה, בסוף אחת עשרה חודש פוסק. וכמה פוסק? שבוע אחד. רק כדי שיסתום את הפה המקטרגים. אחרי שבוע מחדש עוד פעם לומר קדיש עד יום שני מעשר חודש ועד בכלל. ואותו היום אומר, ודאי, הוא מפסיק. בכל שנה ושנה מחדש לומר קדיש באותו השבוע, כמו שאמרתי, מתחיל בדרך שבת שלפניו. זה עולם טוב שיומר קדיש אפילו אחרי שני מעשר חודש, יומר קדיש על ישראל אחרי לימוד תורה. קדיש על ישראל שאומרים אחרי לימוד תורה אין ערך אליו. חשוב מאוד כשבא איש הזה שומע דברי תורה, כי התורה היא עלית על כולנו, ואחרי זה אומר את הקדיש, הקדיש הזה ריח ניחוח להשם. ויש מעלה גדולה לצדיק הנפטר שיש לו נחת רוח מהקדיש הזה. יש ספר יסוד ושורש העבודה שיחבר אותו גאון אחד, והיה מזהיר את בניו כל יום ויום שירחו לשמוע שיעור, בפרט בשנה הראשונה ששמעו שיעור של תורה, ואחר כך תגידו את הקדיש הזה על ישראל. ואם לא הולכים לשמוע תורה באותו היום, הוא לא יסלח להם, פועלם הבא לא יסלח להם. אפילו יגידו קדיש בתפילה, הוא לא רוצה שיגידו קדיש, הוא לא רוצה שיגידו עליו קדיש. העקר הקדיש הוא רוצה בשביל שיגידו אחרי לימוד תורה. אם הם ידעו תורה ויגידו אחריו קדיש, אין דבר, שיגידו קדיש גם כן בתפילה כמו שרגילים. ואם לא, הוא לא מבטר להם, הוא לא יסלח להם, ועולם הבא אחד שלו במקום בייס. שעד כדי כך יודעים היו הגדולים האלה מה מענתו של קדיש אחרי לימוד תורה. לכן אפילו אדם כבר עבר 12 חודש מיום פטירתו של אביו, כל פעם שיש קדיש, אם הוא אומר את הקדיש בנועם שיח כולתיו, הוא אומר את זה מלד ונלה כמוני מרגליות, לא כמו אלה שהרפים והתעוד החופים עושים מהר מהר, הוא אומר את זה בנחת ולא בסער. אז זה טוב שיומר תמיד אחרי לימוד תורה, כי זה הקדיש יש בו מעלה גדולה. אבל להזכיר שמות השכבה וזה לא לעשות רק באותו השבוע של יום פטירתם. לא כמו שיש אנשים כל פעם שעולים בספר תורה עושים רשימה שלמה של אנשים שנפטרו, פלונים ופלונים, פלונים ופלונים, פלונים ופלונים, רשימה גדולה, כל אחד ואחד בשביל מה זה? זה סתם בתור תורה ותור הציבור עושה בשביל מה? זה לא צריך. יום פטירתו של אבא שלו מאבא שלו, פטירתה של אמא שלו, אמא שלו, לא צריך יותר מזה. אין להוסיף עניים ולא לגרוע. אם זה חס ושלום אחים, אז אמרנו באותו השבוע, באותו השבוע שנפטר אחיו, לא יותר מזה. יהיה ראשון ויהיה רק שמחות, אבל בינו, אפילו בשמחות שלו, לא יאמר לשום אדם. רק, כמו שאמרתי, בשבוע של הפטירה. שבוע של הפטירה זה עניין אחר. אבל להוסיף תמיד לומר שמות, 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 דקה אדם שמות. כמו שיש מן אדם, כל פעם שעולה, אומר עשרה שמות, עשרים שמות, לא גומרים. זה הקהל, זה צורך ציבור. צריכים למקום זה לשמוע, לשמוע את השמות של הנפטרים שלו. זה לא נכון. אלא חסרון דעת עושים את הדברים האלה. כך כותב רבינו הארי, שלא יבטא רק באותו השבוע. וגם לא יעשה שבחים. אם הוא בעצמו, עושה את ההשכבה, לא יאמר אבי מורי עטרת ראשי, זה לא יאמר. אצל הקדוש ברוך הוא אין גבהות לפני הקדוש ברוך הוא, לכן לא יאמר. כלומר מור אבי, יכול לומר אבי, זה כבוד, מור אבי פלונים בפלונית, לא יותר. וגם כן יאמר את ההשכבה הקיסרה, לא כמו שיש מערכים מנוחה נכונה בשבע עדיונה שעת קפה שכינה מערכ קדושים ותורים. זה כל מי שמעריך עליו נאמר כל המוסיף גורע. היה רבנו הארי מצחק עליהם, במקום שהם עוזרים לנפטר היום מורידים אותו. מעלת קדושים ותורים, אתה כל כך קדוש וטהור וישים אותך עם קדושים ותורים, מסכן, אחר כך פותחים את הפיקה שלו וראים כל מיני דברים, בוש ונחלה. שמה אתה צריך לעורר עליו פתרומים? מציג מסכן מה שיש לו. אתה יכול לומר מדוכה ביצורים, יכול, כי היצורים מחפרים עוונותיו של האדם. כמו שיש לנו מצוות מעשים טובים, יש גם דקות ביצורים גם כזה טוב. אבל דברים אחרים להוסיף עליו, לומר הסדיד, החסיד, זה כל זה טיפשות. כי אין אדם שיכול לדעת תאריך מה שיש למעלה. בפרט על המטבה, אסור לכתוב שום מילה מיותרת. לכתוב כמה שאפשר בצמצום. כי מה שכותבים עליו, גורמים לו קטלוג גדול. כותבים, הצדיק פלוני. כל יום מביאים אותו בשמיים. כתוב במטבה שלך, צדיק. הנה, ככה, ככה עשית. אתה צדיק אתה? מה יענה מסכן? אדם, אין לו אפילו לנוס לעזרה. שם אין עורכי דין, אין מסופנים, אין שום דבר. מענישים אותו. למה אתה רוצה לגרום לצער? של מה? לכן, די לכתוב על המצבה. פה נפש, מנוח. אם היה, אין אדם בלי יצורים, כתוב, אדם דוקא ביצורים. אפשר לכתוב. נכתבו את שמו, ולא יצור. נפטר ביום פלוני, את התאריך, בסוף למטה הכתים, תהיה נפשו סרורה בסרור החיים. כותבים ראשי תיבות. תפנו צדיק בטה, לא יתם את זה. ומי שמוסיף גורע, גורעים צער גדול נפטר. היו כמה רבנים גדולים, באמת חסידים קדושים. וצבו את מנים את המשנה, הכתבו עליהם שום תואר. בשביל שידעו בשמיים מדקדקים, כחות את הערה. שם עולם האמת, שם אין עושים בלופים. פה יכולים כל אחד ואחד לעשות כל מיני מליצות, כל מיני, יש אינפלציה של תוארים. כתוב עליו רב גדול, מועזם גדול, שם בשמיים אין הדברים האלה. צריך עולם האמת, לכן כדאי להיזהר. על המצבה לכתוב רק השם, זה הכל. ואם הוא היה רב גדול, מפורסם, לפחות הכתבו הרהג, הכתבו תואר בשביל לדעת מקום פטירתו. לא יוצא מזה. להוסיף תוארים, זה כל המוסיף גורע. הגאון בעקיבא איגר היה יחיד בדורו. וצבא שלא יכתבו עליו יותר מהרב רבי עקיבא איגר. לא יכתבו עליו יותר. אמר להם שהוא לא יסלח להם אם יכתבו יותר. והיו נאלצים הבנים שלו. הוא יהיה גאון העולם. אביר הרועים, שר התורה. לא היה כמוהו, לא נהיה כמוהו איש גדול ברבבה כמוהו. אף פי כן צבא על בניו, והם מוכרחים לעשות כמו שצבא אותם. כי זה אדם הוא שיודע באמת, אחר איתו מה נצטל לפני הקדש ברוך הוא, למשפט, כותבים עליך כך, עונים עליך כך. מה, איפה ידע? לכן, הודע בזיון וכך. אבל נאמר קדיש, נאמר כל הדברים האלה, בלי תוארים. גם השכבה יעשה בלי חכמות. אין מלא רחמים, ומלחם הכל בריאותיו, הוא יחון ויחמון וירחם, הנפש, המנוח, פלוני ופלוני, אם הוא רב, יגידו רבי פלוני ופלוני, רוח השם תנחנו בגן עדן, הוא כל בני ישראל, רחמים וסליחות, תהיה נפשו סבורה בשעול החיים. ומי שמוסיף, עושה מנוחה נכונה וכל זה, כמו שאמרתי, אבנו הרי היה אומר, יצא שכרו בהפסדו. כל אחד היה נשמע חכם, יצא שכרו. אנחנו אומרים, כל זה הבינו בשביל דרך עניין של חנוכה, בחנוכה לא עולים בקברות, גם יום השבעה ויום השלושים, אם נגמרו יום השבעה בתוך ימי חנוכה, או יום השלושים בתוך ימי חנוכה, לא עולים לבית הקברות. כי אדם שעולה עדיין הפטירה, עדיין מול עיניו, והוא מלא צער, אי אפשר שלא יבכה. אדם הולך שם, כאילו הולך להספיד. אמרנו, לא מספידים בימי חנוכה. ימי חנוכה הם כמו ימים טובים. לכן לא עולים לבית הקברות בתוך ימי חנוכה. או יום השנה חד בתוך ימי חנוכה, לא עולים. אם רוצים לענות בבית הקברות, או יקדימו יום אחד לפני חנוכה, או יאחרו יום אחד אחרי חנוכה. אבל בימי חנוכה עצמם, כיוון שהם ימים שטובים של שמחה, אין מקום לערב חס ושלום מעניינים של עבד בימי השמחה האלה. יהיה רצון הקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, יעשה ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.